דף מם א' עמוד א', שבע שורות מתחילת העמוד. לפר, ופר אינם דבר של ציבור. אנחנו הבאנו ברייתא בדף למתת עמוד א'. הברייתא מבארת את מה שנאמר בפרשת פר העלם דבר של ציבור. מבואר בברייתא שמה שנאמר בסוף הפרשה, ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם, הוא פסוק מיותר, מכיוון שכבר בפרשה עצמה בפר העלם נאמר כל סדר עבודת הפר. ולכן אומרת הברייתא שאנחנו דורשים את כל הפסוק הזה לדרשה. וזה כבר ביארנו את החלק הראשון, ועשה כאשר עשה, שנה עליו הכתוב לעכב, כן יעשה, כדי ללמד על הדלת מתנות. לאחר מכן ביארה הגמרא מה זה לפר, אומרת הברייתא, לפר זה פר יום הכיפורים. שאלה על זה הגמרא, לשם מה אני צריך להקיש את פר יום הכיפורים לפר אלם דבר של ציבור? ענה על זה רב נחמן בר יצחק, שזה הולך עלי בדעתו של רבי יהודה, בגמרא ביומה, לסמך, שרבי יהודה סובר שמה שנאמר בסוף הפרשה לגבי פר יום הכיפורים, את המושג חוקה, ובכל מקום שנאמר חוקה זה לעיכובה, אומר רבי יהודה ומתייחס לסדר העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים בבגדי לבן, לפני ולפנים. שכל מה שהוא עושה לפני ולפנים חייב להיות על הסדר האמור בפרשה לעיכובה. לעומת העבודות שעושה הכהן גדול בבגדי לבן בהיכל, שזה הסדר לא מעכב. היה לנו מקום לטעות ולומר שאולי גם בדין ההזהות שבהיכל, אם הוא לא עשה חלק מההזהות זה לא מעכב. לכן נאמר לפר, בפר אלם דבר של ציבור, כדי להקיש, כמו שבפר אלם של ציבור שנה עליו הכתוב לעכב, גם בעבודת יום הכיפורים זה לעיכוב המתנות אדם. בא על זה רב פאפה ושואל הרב נחמן יצחק, זה בלתי אפשרי? והוא מביא ברייתא שנאמר במפורש ביום הכיפורים וחילה מחפר את הקודש, ומזה למדנו שעד שהוא לא מחלה את כל עבודות אדם, אז הוא לא מחפר. אם ככה, אז בעצם את הדין עצמו שלעיכובה בפר יום הכיפורים אני יודע מגוף הפרשה. והדרא קושיא לדוכתא, לשם התורה צריכה בפרשת פר העלם לדבר על פר יום הכיפורים. תירץ רב פאפה שזה בא לחדש את הדין של עת דם וטבילה, אצבע. מה שנאמר לנו לגבי פר כהן משוח, שהדין הוא שאם יש לו יבלת באצבע, את התפל לאצבעו, ולכן זה לא מעכב עבודה. צריך שיקבל בשעת קבלה שיעור דם כזה שראוי לטבילה, וצריך שהוא יטבול בתוך הדם ולא יקנח עם האצבע בדפנות הכלי. את ההלכות האלה שלמדנו בפר כהן משוח, אני לומד לפר אלם דבר, ומזה אני חוזר ולומד מפר אלם דבר גם לפר יום הכיפורים. ככה ביאר רב פאפה. הגמרא הביאה ברייתא המסייעת את רב פאפה. בברייתא מבואר, ועשה כאשר עשה מה תלמוד אמר לפר, לרבות פר יום הכיפורים לכל מה שאמור בעניין דברי רבי, דהיינו שבאמת זה בא ללמד את ההלכות האלה, את בדם וטבילה. כל זה שייך לדברי הגמרא לאל. באותה ברייתא הגמרא מביאה את דעת רבי ישמעאל. רבי ישמעאל חולק על רבי ואומר שבשביל לדעת את ההלכות של עת בדם וטבילה, לא צריכים לבוא וללמוד את זה מפסוק מיוחד בפר אלם. ולמה? כי הדברים נלמדים בקל וחומר. ומה במקום שהקורבנות לא שווים? הושבו מעשיהם. במקום שהקורבנות שווים, ודאי שהושבו מעשיהם. אז מכיוון שפר כהן משוח ופר יום הכיפורים, שניהם זה קורבנות זהים בפר, ודאי שהושבו הלכותיהם לדין של עת דם וטבילה. יותר מזה, הגמרא אמרה שגם את צירי עבודת כוכבים אני לומד מאותו מקור, באותו קל וחומר, מאותם צירי עבודה זרה. והגמרא שאלה, וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר? והגמרא אמרה כן, דע תנא דבר רבי ישמעאל, שדבר הלמד בהיקש חוזר ולמד בקל וחומר. זה היה אתמול. אותה ברייתא מסיימת בדעת רבי ישמעאל ואומרת, אז אם ככה, מה זה לפר שנאמר בפר אלם דבר? הכוונה היא לפר אלם דבר של ציבור. הלפר השני מתייחס לפר כהן משוח, והמילה החטאת מתייחסת לסעירי עבודה זרה. ככה רבי ישמעאל בברייתא לומד את הדברים. הגמרא עכשיו מתייחסת לחלק הזה של רבי ישמעאל בברייתא. לפר, דהיינו, אליבא דרבי ישמעאל דלא כמו רבי. רבי והברייתא הראשונה בדף למתת למתו של הפר, זה מתייחס לפר יום הכיפורים. חולק על זה רבי ישמעאל ואומר שמה שנאמר ועשה לפר, לפר הכוונה היא לפר אלם דבר של ציבור. שואלת הגמרא, אם ככה, מ"א עמוד א', שבע שורות מלמעלה, לפר זה פר אלם דבר של ציבור, הבציבור גוף הכתיב. שואלת הגמרא, הרי זה בעצם נמצא לנו בפרשה שעוסקת בפר אלם דבר של ציבור. אז לשם מה צריך לחזור ולכתוב לפר זה פר אלם דבר של ציבור? הרי הפסוק נמצא בתוך הפרשה של פר אלם. אז התורה מייחסת את פר כהן משוח ואת צירי עבודה זרה לדין של פר אלם דבר של ציבור. עונה הגמרא, אמר רב פאפא, משום דבאי אגמורי פר אלם דבר של ציבור ביותרת ושתי כליות לסעירי עבודת כוכבים, ופר אלם דבר של ציבור בגופי לא כתיב בהיקי שעתי, יצריך לפר למהווה כמן דכתיב ובגופי, ולא להווה דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש. מתרץ רב פאפא, והביאור הוא כזה. אנחנו הסברנו שמה שנאמר לפר השני בפסוק ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, לפר השני מתייחס לפר כהן משוח. לשם מה צריך להקיש את פר העלם דבר של ציבור לפר כהן משוח? כי למעשה בפר העלם לא נאמר בהקטרת האימורים שצריך להקטיר את היותרת ושתי הכליות, יותרת הכבד ואת שתי הכליות. וזה מצינו בפר כהן משוח. אז התורה מקישה את הדין של פר העלם לפר כהן משוח, שכמו שבפר כהן משוח צריך להקטיר את היותרת ואת שתי הכליות, הוא הדין בפר העלם צריך לבוא ולהקטיר את היותרת ואת שתי הכליות. לאחר שאני יודע בפר העלם שצריך להקטיר את היותרת ושתי הכליות, אז מה שנאמר לנו החטאת שמתייחס לסעירי עבודה זרה, למדנו מכאן שגם בסעירי עבודה זרה בזמן ההקטרה צריך להקטיר את היותרת ואת שתי הכליות. אז מאיפה אני לומד לגבי סעירי עבודה זרה שצריך להקטיר את היותרת ושתי הכליות? ממה שאני מצאתי בפר אלם דבר של ציבור. אבל יש לנו כלל בקודשי, כפי שיבואר בהרחבה בדף ממתת עמוד ב' נול עמוד א' וכו', ושם הגמרא תלמד אותנו שדבר הלמד בהקש בקודשים אינו חוזר ומלמד בהקש. סוגיה שלמה, אתמול הזכרנו את הנושא דבר למד בהקש חוזר ומלמד בקל וחומר או אינו חוזר, שם יבואר. לגבי החלק הזה כולה עלמה לא פליגי שדבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. ממילא באה הגמרא ואומרת, זה הצורך שלנו לחזור ולומר לפר בתוך פרשת פר העלם, כדי להקיש פעם שנייה את הפר העלם. כי אם לא הייתי מקיש פעם שנייה, אז דבר הלמד בהקש פר העלם אינו חוזר ומלמד בהקש לסעירי עבודה זרה. אבל מכיוון שנאמר פעמיים לפר, פעמיים הוא קש הפרשה, זה כאילו נכתב מפורש בתוך פר העלם דבר של ציבור יותרת ושתי הכליות. ואם כך, מה שאני לומד מפר העלם לפר כהן משוח זה הקש אחד, זה לא הקש שחוזר ומלמד בהקש, וזוהי תשובת הגמרא. אנחנו חוזרים. אמר רב פאפא, משום דבאי אגמורי, כיוון שאני רוצה שילמד פר העלם דבר של ציבור ביותרת ושתי הכליות לסעירי עבודת כוכבים, שבהם לא הוזכר שצריך להקטיר את היותרת ושתי הכליות, ופר העלם דבר של ציבור בגופי לא כתיב בהקשה עתי, הרי למעשה זה לא נאמר בפרשה, אלא אני לומד את זה בהקש מפר כהן משוח. יצטריך לפר כדי ללמד על פר העלם למהווה כמן דכתיב בגופי, כי על ידי ההקש השני זה נחשב כאילו כתוב במפורש בפר העלם את היותרת ושתי הכליות, ולא להבד דבר הלמד בהקש, חובר ומלמד בהקש לסעירי עבודה זרה. מסייעת הגמרא את דברי רב פאפה, תניה קוותי דרב פאפה, שאכן באמת מה שהתורה אמרה לפר זה מתייחס לפר העלם, והצורך בדבר כדי שלא יהיה פה דבר הלמד בהקש, פר העלם, חובר ומלמד בהקש לאותו סעירי עבודה זרה. וכך מבואר בברייתא. ועשה כאשר עשה. מה תלמוד לומר לפר? הברייתא הזאת שוב מתייחסת לפסוק שנאמר בסוף פרשת פר העלם. ועשה לפר כאשר עשה. אז כבר אמרנו ועשה כאשר עשה, שנה עליו הכתוב לעכב. מה תלמוד לומר לפר? מה אני לומד מהמילה לפר? מתרץ את הברייתא. לפי שנאמר, וכאן אנחנו עוברים לפסוק שנאמר בספר במדבר, ביחס לסעירי עבודה זרה, הווה אומר שאם רוב ציבור הלכו ועשו על פי הוראת בית דין בשגגה ועברו על איסור עבודה זרה, צריכים להביא סעיר לחטאת. אז לפי שנאמר והם הביאו את קורבנם איש אל השם. וכשאני מסתכל על הפסוק בסעירי עבודה זרה, כתוב בפסוק כך: וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם, כי שגגהו והם הביאו את קורבנם איש אל השם וחטאתם לפני השם על שגיגתם. חלק מהפסוק הוא מיותר, כי נכון צריך את הרישה של הפסוק וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם, אז אנחנו יודעים מה עושה הכהן אחרי שנסלח להם, נגמר הסיפור. והפסוק ממשיך: כי שגגה הם והם הביאו את קורבנם איש אל השם וחטאתם לפני השם על שגיגתם. והחלק הזה מיותר, ולכן הוא עומד לדרשה. באה ברייתא ואומרת, מה הכוונה בפסוק וחטאתם? וחטאתם אלו סעירי עבודת כוכבים, שהרי על זה עוסקת הפרשה. שגיגתם ופר העלם דבר של ציבור, כי הרי לגבי פר העלם נאמר בפסוק ואם כל הדת ישראל ישגו, אז שגיגתם מתייחס לפר העלם. ומה שאמרה התורה וחטאתם על שגיגתם, אמרה תורה חטאתם דהיינו סעירי עבודה זרה, הרי לך כשגיגתם כמו פר העלם. הווה אומר שאת אותו סדר עבודה שמצאת לגבי פר העלם דבר של ציבור, כך אתה צריך להתנהג בסעירי עבודה זרה. שואלת הברייתא, וכי דבר הלמד בהקש משגיגתם, מאיכן למדת? מאיפה למדת פר העלם ביחס לחלק הזה של הכתרת היותרת ושתי הכליות? לא בהקשה. ואם כך וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש, שואלת הברייתא, תלמוד לומר אצלנו בפר העלם לפר, זה פר העלם דבר של ציבור, לפר זה פר כהן משיח, וממילא זה נחשב כאילו נכתב במפורש בפר העלם יותרת ושתי הכליות. ממילא מה שעכשיו אני לומד לפירי עבודה זרה, זה לא נחשב לנו דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש, אלא זה נחשב ככתוב בגוף הפרשה, ואני לומד מפר העלם בהקש לפירי עבודה זרה. עד כאן הברייתא. ובברייתא כדעת רב פאפה, אכן הצורך לחזור ולומר לפר זה פר העלם דבר של ציבור, כדי לידע אותנו שזה לא הקש, אלא זה כאילו נכתב בגוף הפרשה. ההקש שנמצא לנו בתוך הפרשה של סעירי עבודה זרה. הגמרא מבארת, אומרת הגמרא אמר מר. הגמרא עכשיו חוזרת לבאר את התוכן של הברייתא האחרונה. חטאתם אלו סעירי עבודת כוכבים. זאת אומרת, בואר לנו בברייתא שבפרשת סעירי עבודה זרה, מה שנקרא מקור בית אצלנו, מה שנאמר בפסוק בסוף והביאו את קורבנם איש של השם וחטאתם, אמרנו חטאתם זה סעירי עבודה זרה, לפני השם על שגיגתם זה פר העלם, והתורה מקישה את סעירי עבודה זרה לשגיגתם לפר העלם, ואותו סדר עבודה שמצאת בפר העלם אתה צריך לעשות גם בסעירי עבודה זרה. שואלת הגמרא, תיפוק לי מקרא כמה דאמר מר החטאת לרבות סעירי עבודת כוכבים. הרי כשאנחנו פתחנו את השיעור הבאנו את דברי הברייתא בדף למתת, ובברייתא בדף למתת עמוד א' ובהמשך בדף למתת עמוד ב' מבואר שמה שנאמר בפרשת פר העלם ועשה לפר, אז אמרנו שלפי רבי ישמעאל לפר הכוונה היא פר העלם דבר של ציבור, ולאחר מכן ונאמר כאשר עשה לפר, לפר השני זה פר כהן משוח, החטאת מתייחס לסעירי עבודה זרה. זאת אומרת שאת ההקש בין פר העלם לסעירי עבודה זרה כבר למדתי בספר ויקרא בפרשה של פר העלם. שואלת הגמרא, לשם מה הברייתא כדי לבוא ולהקיש את צעירי עבודה זרה שלא נאמר בהם סדר עבודתם לפר העלם שנאמר בו סדר עבודה? צריך ללמוד את זה מהפסוק בספר במדבר שעוסק בצעירי עבודה זרה. תלמד את זה מהפסוק שהבאנו קודם בספר ויקרא שעוסק בפר העלם, דבר של ציבור, ששם כבר ביארנו שהחטאת זה צעירי עבודה זרה, והוקש צעירי עבודה זרה לסדר העבודה של פר העלם, דבר של ציבור. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, איצטריך. אומר רב פאפה, אני זקוק גם להקש שנמצא בפר העלם לצעירי עבודה זרה, וגם להקש שנאמר בצעירי עבודה זרה בספר במדבר לפר העלם, דבר של ציבור. ומדוע? סל כדעתך אמינה, הנמילי הזעות דקטיבן בגופי, אבל יותרת ושתי כליות דלוקטיבן בגופי אימה לא, כמשמלן. אלמלא שהייתי מקיש פעמיים הייתי מבין ואומר שבעצם מה שנאמר בספר ויקרא, בפסוק שמתייחס ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם, הפסוק עוסק בסדר הכפרה. מה החלק שהוא המרצה, מה החלק של הכפרה בקורבן? זה החלק של הדם, של ההזעות שעושים בדם. אם היה לי רק את ההקש מספר ויקרא, של הפר זה פר העלם, והחטאת זה סירי עבודה זרה, ולמדנו מכאן שבסירי עבודה זרה צריך לעשות סדר עבודה כמו בפר העלם, ביחס למה? ביחס לווכיפר. בחלק הזה שהוא חלק של הכפרה, דהיינו ההזעות שעושים אותם שבע מתן דמים שכנגד הפרוכת ועוד ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח, ובזה נאמר שגם בסירי עבודה זרה כמו בפר העלם צריך לעשות. אבל בחלק של הכתרת האימורים, שזה כבר לא החלק של המטיר, זה לא החלק של המחפר, אולי בזה, מכיוון שזה לא נאמר הרי במפורש בפר העלם, אולי את זה לא הקשנו לסירי עבודה זרה. לכן צריך שהתורה תחזור בספר במדבר, בפרשה של סירי עבודה זרה, ותאמר חטאתם, ושם זה מתייחס באמת לאותם סירי עבודה זרה, על שגיגתם מתייחס לפר העלם, והקשנו לשמה, לומר שגם בחלק של ההכתרה, הדין הוא שאני לומד את הדין של סירי עבודה זרה מפר העלם, דבר של ציבור, וממילא צריך להכתיר גם את היותרת ואת שתי הכליות. אי אבל הרי בפר העלם זה לא נאמר בגופו, אלא למדתי את זה בהקש מפר כהן משוח, והרי דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. לכן בפרשה בפר העלם, חוץ ממה שנאמר בגוף הפרשה הקש, נאמר עוד פעם לפר להקיש בנוסף את פר העלם, כאילו נכתב במפורש, וממילא אפשר ללמוד צירי עבודה זרה לעניין ההכתרה מפר העלם, דבר של ציבור. אגב, הגמרא חוזרת לרגע לתחילת הדברים שדיברנו, ואנחנו חוזרים על זה בקצרה. אומרת הגמרא, אמר לרבונה בריידר רב נתן לרב פאפה, והתנה פר יום הכיפורים לכל מה שאמר בעניין כאמר. הגמרא במשא ומתן שלה להבין את דברי הברייתא בדף למתת, הברייתא הראשונה, הסבירה הגמרא שהלפר הראשון שנאמר בפסוק מתייחס לחלק של פר יום הכיפורים, ועשה לפר זה פר יום הכיפורים. שאלה הגמרא, לשמה צריך להקיש את פר יום הכיפורים לפר העלם, דבר של ציבור? הרי בפר יום הכיפורים נאמר סדר העבודה במפורש, פרשת אחרי מות, איך צריך להתנהג עם הפר? עונה הגמרא, שמה תבוא ותאמר שצריך את זה כי שנה עליו הכתוב לעכב, כיוון שלא נאמר לנו לגבי יום הכיפורים את הדין של העיכובה, אז הייתי אומר שאולי גם ביחס לפר אין דין של מעכב בכפרה, ולכן למדתי מפר העלם ועשה כאשר עשה, כמו שבפר העלם זה לעיכובה, אז הוא הדין לפר יום הכיפורים זה לעיכובה. אמרה הגמרא, זה לא נכון, מכיוון שהרי במסקנת הפרשה נאמר שם במפורש דין של חוקה, וברגע שנאמר לנו דין של חוקה פירושו של דבר שזה לעיכובה, אז אי אפשר לבוא ולומר שזה היה המשמעות של הפר, כי למעשה אני כבר יודע, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, נאמר בסוף פרשת אחרי מות, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, אז נאמר לנו דין של חוקה בפר יום הכיפורים. כך שאלה הגמרא. תרצה על זה הגמרא רב נחמן בר יצחק. הזכרנו, רב נחמן בר יצחק בא ואומר שהיה לי מקום לחשוב שאולי כל הדין של החוקה לעיכוב המתייחס רק למתן דמים שנעשה בקודש הקודשים, כי הרי לומד רב יהודה לשיטתו שרק בתוך קודש הקודשים בבגדי לבן סדר העבודה מעכב, אז אולי ההזעות מעכבות רק בקודש הקודשים. אבל כיוון שבהיכל סדר העבודה ולא לעיכובה, אז אולי גם ההזעות שלו זה לא לעיכובה. באה התורה ואומרת לפר, ומקישה את פר יום הכיפורים לפר אלם, לומר שגם סדר ההזעות שיש לי בהיכל זה לעיכובה. תירוץ אחד. שאל הזה רב פאפה, זה בלתי אפשרי. זה הביא לנו את הברייתא וחיפר, שבעצם למדנו כבר בפר אלם שכל עבודת, בפר יום הכיפורים, שכל עבודת היום זה לעיכובה. כולל המתנות שנעשות בהיכל. לכן ברב פאפה ואומר, נכון, לפר זה פר יום הכיפורים, אבל לעניין מה הקשתי, רק ללמוד הלכות שאני לא ידעתי בפר יום הכיפורים, וזה ההלכה של עת, דם וטבילה. באה עכשיו הגמרא ושואלת על רב פאפה. אומרת הגמרא, אמר לי רבונה ברי דרב נתן לרב פאפה, והתנה יש לי ברייתא, בברייתא כתוב פר יום הכיפורים, לכל מה שאמר בעניין כאמר. זאת אומרת שמפר יום הכיפורים אני לומד את פר יום הכיפורים מפר אלם, לכל מה שנאמר. הווה אומר שכל הפרשה הייתי חושב שזה לא לעיכובה, ולכן צריך ללמוד את זה מפר אלם דבר של ציבור, ואתה אומר שלומדים רק את ההלכות, את דם וטבילה. עונה חזרה רב פאפה, תנוי, אתה צודק, זו מחלוקת תנאים. תנה דבי רב מר בהכי, תנה דבי רבי שמעאל לא מר בהכי. עונה לך רב פאפה, יש את התנו רבנן בדף למתת, כמו שרשי אומר בשורה הרביעית, כל תנו רבנן קרי תנה דבי רב, זאת אומרת שנו לנו בבית המדרש, וזה הברייתא הראשונה, ושם באמת הכוונה היא להקיש את פר יום הכיפורים לפר העלם, רק כדי לדעת את ההלכות של עת, דם וטבילה. לפי הברייתא השנייה, שזה הברייתא שהבאנו כרגע, שנאמר להקיש את הכל, זה לפי תנא דבי רבי ישמעאל, שהוא לומד באמת שלא הייתי יודע מיום הכיפורים את הדין של עיכובה. אז מאיכן אני לומד את זה? ממה שמצאנו בפר אלם, שנה עליו הכתוב לעכב. אגב, גררה, הגמרא מסבירה, תנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה נאמרו יותרת ושתי כליות בפר כהן משיח ולא נאמרו בפר העלם דבר של ציבור? בעצם השאלה היא הרבה יותר עמוקה. באה הגמרא ושואלת, הרי אם היית כותב במפורש בפר העלם את הדין של ההקטרה יותרת ושתי הכליות, כמה מהצרות שהבאנו עכשיו לא היו בפנינו? לא היית צריך להקיש, ולא היה לך שאלות, ולא היית צריך לחזור, והדברים היו פשוטים וברורים, ולא היה לי דבר הלמד בהקש, חוזר ומלמד בהקש. למה לא נאמר במפורש בתוך הפרשה של פר העלם, כמו שנאמר כל סדר העבודה, את הדין של ההקטרה יותרת ושתי הכליות? למה צריך ללמוד את זה מפר כהן משיח? עונה הגמרא, משל למלך בשר ודם שזעם על אוהבו ומעט בסרחונו מפני חיבתו. זאת אומרת, מכיוון שבעצם פר העלם דבר של ציבור, זה קורבן שמגיע על כלל עם ישראל, בית דין הורו הוראה בשגגה, ולאור זה הלך הציבור ועשה על פיהם. אז מכיוון שזה סרחונו של אוהבו של מקום, אז מעט הפסוק בסדר עבודתו, כדי לא להתעסק איתו הרבה. אז את היותרת ושתי הכליות לא כתבנו בו, ואגב אנחנו גם יכולים להבין למה בסירי עבודה זרה, שזה גם סוג של פר אלם, שרוב ציבור עשו על פי הוראת בית דין, לא הוזכר בכלל סדר עבודה, מעט בסרחונו. ומיד מביא הגמרא ותנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה נאמר פרוכת הקודש בפר כהן משוח ולא נאמר בפר אלם דבר של ציבור? כשאני מסתכל על הפסוק בפר כהן משוח, נאמר וטבל הכהן את אצבעו בדם ויזה מן הדם שבע פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש. אז איך נקראת הפרוכת? פרוכת הקודש. לעומת זאת בפר אלם נאמר את פני הפרוכת, לא מוזכר הקודש. למה פה מוזכר הקודש ופה לא? ושוב עונה הגמרא, משל למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה. אם מיעוטה סרחה, פמלה שלא מתקיימת. אם רובה סרחה, פמלה שלא מתקיימת. אם מיעוטה, אם כהן גדול, כהן משוח, סרח, כואב, אבל הציבור נשאר ציבור קדוש, אז נשאר המושג פרוכת הקודש. ברגע אבל שרוב ציבור חטאו, רוב פמליה חטאה, אז המלך כביכול מאבד את מקומו. אז זה נקרא פרוכת, אין לזה שם של פרוכת הקודש. הגמרא עכשיו עוברת לבאר את הסיפה של המשנה. אנחנו למדנו במשנה בתחילת הפרק, פרק רביעי. המשנה בדף למדווה ומודבט מחלקת בין חטאות החיצונות לחטאות הפנימיות. לגבי חטאת חיצונה למדנו שמתנה אחת היא המתנה המעכבת, היא המתנה המחפרת. הווה אומר, שעל אף שלמצווה צריך לתת על ארבע קרנות המזבח, אבל אם הוא נתן באצבע על קרן אחת, עלה לו כפרה. זאת אומרת שלמעשה, הריצוי של הקורבן, סדר עבודת אדם, מסתיים במתנה הראשונה. לאחר מכן, כן, יש המשך עבודה, זה לכתחילה למצווה. אבל מבחינתנו, בסדר הכפרה, הריצוי נעשה במתנה הראשונה. חטאת חיצונה. כתוצאה מכך, הפועל יוצא, שאם הוא חשב מחשבת פיגול באותה מתנה, גם אם אחרי זה הוא יחשוב מחשבת פסול במתנה אחרת, אנחנו לא אומרים שיש פה עירוב מחשבות וממילא פסול ואין בו קרת, אלא באותה מחשבה בעצם הוא כבר פיגל את הקורבן, ולכן יהיה חייב עליו קרת. או בהפך, אם במתנה הזאת הוא לא חשב מחשבת פיגול, ובמתנה השנייה הוא חשב מחשבת פיגול, הרי כבר קרבו כל מטיריו בהתר, וממילא אין כאן מחשבה מפגלת. זה ביחס לחטאת החיצונה. אבל בחטאות הפנימיות, כל המתן דמים כפי שדיברנו עד עכשיו, למדנו מהפסוק, מעכב. ומכיוון שכן, אומרת המשנה, לפיכך, נתן כולם כתקנן. כרגע אני מבין שכוונת המשנה, אם הוא נתן את כל המתנות, בלי לחשוב שוב מחשבה. ואחת שלא כתקנה, מתנה אחת הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, פסולה ואין בו קרת. היא פסולה ואין בו קרת כי התנה שלנו סובר שאין מפגלים בחצי מתיר. אז יש פה מחשבת פסול, זה פסל את הקורבן כי זה חלק מהמתיר של הקורבן. אבל מחשבת אין פה פיגול, כיוון שזה לא היה בכל הארבע מתנות, בכל המתן דמים, אלא זה היה רק במתנה אחת. זה המשנה. אם היינו עוצרים כאן, באה הגמרא ומביאה משנה במסכת מנחות. במשנה במסכת מנחות מבואר, תנן אתם, פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ, רב מאיר אומר פיגול וחייבים עליו קרת, והחכמים אומרים, אין בו קרת עד שיפגל בכל המתיר. דיברנו, שנינו ועוד נחזור, וכך מבואר גם ברש"י בדף מ"ב, מה שנסביר עכשיו, שלמעשה, כמו שיש לנו בעבודת ה... זבח, בעבודת הקורבן, המטיר של הבשר והאימורים, והמטיר נעשה על ידי שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, גם בעבודת המנחה יש לנו מטיר של השיריים. מה המטיר של השיריים? יש את הקמיצה שזה מקביל לשחיטה, יש את הנתינה של הקומץ בכלי שרת שזה מקביל לקבלת אדם, יש את הולכת הקומץ אל המזבח שזה מקביל להולכה של אדם אל המזבח, ויש את החלק של ההקטרה על גבי מזבח שזה מקביל לזריקת הדם. אבל כשאנחנו דיברנו על הקומץ, על הנתינה בכלי שרת ועל ההולכה, אנחנו מדברים רק על החלק של הסולת. בעבר לסולת צריך גם להבין, זה לבונה. הלבונה נמצאת מעל המנחה, מזיזים את הלבונה בזמן הקמיצה, נותנים את הקומץ בכלי שרת, מוליכים את הקומץ אל המזבח, ובנפרד גם מביאים את הלבונה. כל השלוש העבודות הראשונות מתייחסות רק לסולת כפי שיבואר שם במסכת נמלכות, ורש"י מזכיר את זה אצלנו בדף מבית עמוד ב' ועוד. העבודה הרביעית, העבודה הזאת היא של ההקטרה, המטיר, זה נעשה על ידי קומץ של המנחה, פלוס הקטרת הלבונה. אבל אם הקטרת לבונה בלי קומץ או קומץ בלי לבונה, אז לא סיימת את המטיר של המנחה. לאור זה אומרת המשנה. מה יקרה באופן כזה של אחד שפיגל בקומץ ולא בלבונה, או בלבונה ולא בקומץ? רב מאיר אומר פיגול וחייבים עליו קרת, והחכמים אומרים אין בו פרט עד שיפגל בכל המתיר. אם הייתי עוצר בחלק הזה, אז הייתי מבין שהמחלוקת בין רב מאיר לחכמים במשנה, שלפי דעת רב מאיר מפגלים בחצי מתיר. אז אם הוא חשב מחשבת שלא בזמנו להקטיר או לאכול שלא בזמנו, בעצם במחשבה הזאת הוא פיגל את הקורבן. היה אבל צריך גם לעשות עבודת הלבונה, יש פיגול בחצי מתיר. מעיד החולק על זה חכמים במשנה וסוברים לו, והיש חכמים ואומרים אין פיגול בחצי מתיר. אז אם הוא חשב רק בחלק של הקומץ או רק בחלק של הלבונה, אז הרי הוא לא פיגל בכל המתיר, אז יש פה מחשבת פסול אבל אין פה מחשבת פיגול. בעל זה אמר רב שמעון בן לקיש, ועל זה בא רש לקיש ואומר לנו, לא תימה דרבי מאיר דקסבר, לא תימה טעמה דרבי מאיר דקסבר מפגלים בחצי מתיר, אלא אחא במה יסקינן, כגון שנתן את הקומץ במחשבה והלבונה בשתיקה, כסבר כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. בא רב שמעון בן לקיש ולומד פשט אחרת בהבנת הדברים. עוד פעם, כשאני מסתכל על המשנה כמו שהיא, יכלתי להבין שמחלוקת רמי וחכמים, האם מפגלים בחצי מתיר או לא. בא רב שמעון בן לקיש ואומר לו, גם אליבא דרבי מאיר, אין מפגלים בחצי מתיר. אז אם אין מפגלים בחצי מתיר, אז למה אם הוא נתן את הקומץ במחשבת שלו בזמנו? ובעשיית הקטרת הלבונה הוא שתק, או בהפך, אנחנו באים ואומרים שזה פיגול, הרי אין מפגלים בחצי מתיר. אומר רב שמעון בן לקיש, דעת רבי מאיר, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. כשאדם עושה פעולה, הוא חושב כמו מה שהוא חשב בהתחלה. אז מדובר פה באופן שהוא הלך ונתן את הקומץ במחשבת פיגול, ובלבונה הוא שתק, אבל השתיקה זה על דעת ראשונה. אז זה כאילו שהוא נתן את הלבונה על דעת פיגול. אז יש פה פיגול בכל המת. ומכיוון שיש פה פיגול בכל המתיר, לכן זה פיגול. חולקים חכמים ואומרים, לא אומרים על דעת ראשונה הוא עושה. אז יש פה פיגול בחצי מתיר, והרי כולה אלמה לא פליגי שפיגול בחצי מתיר, לא אוהב פיגול, זה רק פסול. כך לומד רב שמעון בן לקיש. מה יקרה אבל בכיוון הפוך? אם הוא היה נותן את הקומץ בשתיקה, ואת הלבונה במחשבת פיגול, גם אליבא דרבי מאיר, זה היה פסול ולא פיגול. כי הרי פה לא שייך מחשבה על דעת ראשונה, ואין מפגלים בחצי מתיר. כך לומד רב שמעון בן לקיש, ואגב פה רש"י אומר את שיטתו, בדיבו המתחיל כגון שנתן את הקומץ במחשבה לקראת סופו, וכל מחשבה דקוצ'ים מוציא בפהו. דעת רש"י שמחשבת קוצ'ים הכוונה אמירה בפה, זה לא סתם מחשבה בלב. ממשיכה הגמרא ואומרת, לא, הגמרא תבהר במסכת מנחות כמדומני דף י' ג', שאם הוא נותן קומץ ואחרי זה לבונה, לבונה חמץ, אין שוב נפקא מינה. לכן גם אם הוא נתן בהתחלה את הלבונה במחשבת פיגול, זה על דעת ראשונה. שואלת הגמרא, ממאי? מאיכן רב שמעון בן לקיש לומד שזו ההבנה בדעת רבי מאיר, שאכן רב מאיר סובר אין מפגלים בחצי מתיר, רק הסיבה שאצלנו זה פיגול במנחות, בגלל שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. מדקתני, מזה שכתוב לנו, לפיכך, איפה? אצלנו במשנה, וזה הקשר אלינו לזבחים. מזה שכתוב אצלנו במשנה לגבי חטאות הפנימיות, לפיכך, אם נתן כולם כתקנן, ואחת שלא כתקנה, פסול, ואין בו קרת. על פניו, אם אני מבין נכון, אם נתן כולם כתקנן, מבינה הגמרא עכשיו שהוא נתן את הכל בשתיקה, ואחת שלא כתקנה הוא נתן במחשבת, חוץ לזמנו במחשבת פיגול, פסול ואין בו קרת. מדייק את הגמרא, האחת שלא כתקנה. אם קודם הוא היה חושב מחשבת פיגול, וכולם כתקנן, ואת שאר המתנות הוא היה נותן בשתיקה, פיגול. מני, לפי מי הולכת המשנה? אילי מה רבנן, אמרי רבנן, אין מפגלים בחצי מתיר. הרי לפי דעת רבנן אין מפגלים בחצי מתיר, ומכיוון שלפי רבנן אין מפגלים בחצי מתיר, אז גם אם הראשונה הייתה במחשבה והשנייה הייתה בשתיקה, גם כן הרי הייתי אומר שזה לא פיגול. אז תגיד חידוש יותר גדול, למה המשנה מדברת על מקרה שבראשונה הוא נתן כתקנה ועל השאר הוא נתן שלא כתקנה, ואז אני אומר פסול ואין בו קראת, גם אם הראשונה הייתה שלא כתקנה, מחשבת פיגול, והשאר בשתיקה, הדין הוא פסול ואין בו קראת בהכרח, אלא רבי מאיר. ואי תעמא דרב מאיר משום דה מפגלים בחצי מתירו, אפילו כדקתני נמי, לאו משום דה כסבר כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. אומרת הגמרא, בוא נראה את דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, אם הייתי סובר, אומר רב שמעון בן לקיש, שדעתו שמפגלים בחצי מתיר, אז למה המשנה צריכה לדבר על מקרה שהראשונה הייתה השלוש בשתיקה והאחרונה הייתה במחשבת פיגול. ואם זה היה הפוך, זה אותו דבר. יותר מזה, גם שהשלוש הראשונות היו בשתיקה, שזה המקרה של המשנה, והאחרונה הייתה במחשבת פיגול ומפגלים בחצי מתיר, אז הרי צריך להיות פיגול, והמשנה אומרת פסול ואין פה קרה. זאת אומרת, המשנה לומדת שאין פה מחשבת פיגול. למה לא? בהכרח. שרבי סובר, אכן אין מפגלים בחצי מתיר, אבל כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. לכן, אם במחשבה הראשונה היה שתיקה, ובאחרונה היה פיגול, שם אני בא ואני אומר, פסול ואין בו קראת כי זה חצי מתיר. אבל אם היה מקרה שהראשונה הייתה במחשבת פיגול והשאר בשתיקה, אז על דעת ראשונה הוא עושה, באמת עלי בדר אמר, זה היה פיגול וחייבים עליו קראת. אומר אם ככה, רב שמעון בן לקיש, יש לי ראיה מהמשנה שלנו בזבחים, שהמחלוקת של רבי וחכמים לא עוסקת בפיגול בחצי מתיר, כי לפי כול העלמה אין מפגלים בחצי מתיר, וכל הנידון הוא האם על דעת ראשונה הוא עושה או לא אומרים על דעת ראשונה הוא עושה. אמר רבי ישמעאל ברבי יצחק לעולם רבנני, בא רבי שמואל ברבי יצחק ודוחה. אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא עליבא דרבנן. אי אמרנו אם לפי רבנן, אז למה זה נאמר לנו בצורה של הראשונות כתקנן והאחרונה שלו כתקנן? עונה הגמרא, ומהי כתקנן? כתקנן לפיגול. אתה יודע מה הכוונה? אם את השלוש מטלות הראשונות הוא נתן במחשבת פיגול, ואת האחרונה הוא עשה שלא כתקנה בשתיקה, אז אני בא ואני אומר שאם הוא עשה את השלוש הראשונות במחשבת פיגול, ומכיוון שלא מפגלים בחצי מתיר, והאחרונה הייתה בשתיקה ולא אומרים על דעת ראשונה הוא עושה, לכן אני אומר, פסול ואין בו קראת. אליבא דרבי בכזה מקרה היינו אומרים שבאמת יש לנו פה דין של פיגול, כי על דעת ראשונה הוא עושה. אבל המשנה היא רבנן, ולפי רבנן לא אומרים על דעת ראשונה, אז אפילו שבשלוש הראשונות הוא חשב מחשבת פיגול, אבל באחרונה הוא שתק, אנחנו אומרים פסול ואין בו קראת. אומרת הגמרא, זה התוצאה. בא ובא ואומר, אין לי ראיה שהמשנה היא רב מאיר, ואם אין לי ראיה שהמשנה היא רב מאיר, אז אפשר להישאר בהבנה הראשונה, שבאמת לפי רב מאיר אני סובר שמפגלים בחצי מתיר, ורק רבנן סוברים את מפגלים בחצי מתיר, רק רבנן גם סוברים שלא אומרים על דעת ראשונה, ולכן המשנה אומרת שבאמת פסול ואין בו קראת. ממשיכה הגמרא ואומרת, והמידי קטני לפיכך, אם נתן כולם כתקנן ואחת שלא כתקנן פסול ואין בו קראת, מכלל דתקנה להכשי ראודי אתה, כפי שרשי מבאר בשורה הראשונה מהרחבות הגדולות. אומר רשי, אם המשנה הייתה רוצה לבוא ולהגיד כדבריך, אז היה צריך לומר, נתן כולם כתקנן, דהיינו, במחשבת פיגול, חוץ מאחת מהם, שאחת מהם היה בשתיקה, או נתן את כולם כתקנן ואחת בשתיקה. מה זה הביטוי שלא כתקנה? ממתי שתיקה זה שלא כתקנה? הרי שתיקה, אתה יכול להגיד לי שזה לא מועיל, אבל זה ודאי לא מקלקל, זה לא נקרא שלא כתקנה ביחס לדבר, וזה ההמשך של רשי. שמה מן הכתקנן דאמר להכשי ראו, די במחשבה ולפיגול, איך אם הכל לאחתי שתיקה שלא כתקנה, הלא חשיב במידי, ולא קלקל מחשבתו ראשונה, דניקריה שלא כתקנה לפיגול. ולכן, בהכרח, שמה שנאמר במשנה שכתקנה, הכוונה היא שלא במחשבה. ומה הכוונה שלא כתקנה? במחשבת פיגול. וממילה המשנה יכולה רק להתקיים על איבדי רב מאיר. אז למה זה לא פיגול? בהכרח שרב מאיר סובר אין מפגלים בחצי מתיר. ומכיוון שכן, זה רק פסול ואין בו פיגול. אומרת הגמרא, לא. אמר רבא, אפשר באמת להישאר בהנחת עבודה שהמשנה שלנו זה באמת דעת רבנן. ולפי רבנן אין מפגלים בחצי מתיר, ולפי דעת רבנן אין אומרים על דעת ראשונה. וכשנאמר במשנה שהוא נתן את כולם כתקנן, הכוונה היא כפשוטו במחשבת פיגול. ואחת שלא כתקנה, לא הכוונה בשתיקה, אלא אומרת הגמרא, מהי שלא כתקנה חוץ למקומו, או כמו שרבשי אמר, שלא לשמו, כיוון שמדובר בחטאת, וחטאת שלא לשמה פסולה. זאת אומרת שהיה פה עירוב מחשבות. היה פה שלוש מתנות במחשבת פיגול, ומתנה אחת במחשבת שלא במקומו או במחשבת שלא לשמה, וכבר למדנו שצריך להיות כהרצת כשר כהרצת פסול, צריך שיקרבו כל מתיריו ביתר, ומכיוון שכאן הרי לא קרבו כל מתיריו ביתר, לכן פסול ואין בו קראת. אבל מה יהיה באמת במקרה כזה שהוא לא חשב מחשבת חוץ למקומו או חוץ לזמנו. זאת אומרת, הוא לא חשב מחשבת פסול, שלא לשמה, וזה ממשיכה הגמרא. אומרת הגמרא, מכלל, דאי, דכי לא עביד לחוץ למקומו ושלא לשמו, מחייב. מה אנחנו תירצנו? אמרנו שהמשנה שלנו היא כדת רבנן. ואכן לפי רבנן מדובר מה זה כתקנם, מחשבת פיגול. ומה זה הלשון שלא כתקנם? או מחשבת חוץ למקומו, או מחשבת שלא לשמה, שזו מחשבה הפוסלת, וממילא יש פה עירוב מחשבות, אז זה לא פיגול, אלא זה בעצם מצב של פסול ואין בו כרת. ומה היה קורה אם באמת היה בשתיקה? הרי אם אתה רוצה לבוא להגיד שהוא הדין לגבי מצב של שתיקה, תגיד חידוש יותר גדול. שלוש, הוא חשב מחשבת פיגול, ואחת בשתיקה, ובכל זאת פסול ואין בו כרת. ומשנה לא ככה אומרת. זאת אומרת שאם זה היה בשתיקה, אז היה לנו פה דין של פיגול. לפי רבנן, אבל הרי גם בשתיקה אמרנו שלא אומרים על דעת ראשונה הוא עושה. אז בהכרח שהמשנה לא יכולה להיות אליבא דרבנן, אלא מוכרח להיות אליבא דרמאיר. ואם המשנה היא אליבא דרמאיר, ולמה בכל זאת אני אומר שזה לא נחשב פיגול? כי אין מפגלים בחצי מתיר. והנה חזרה לי הראיה לרב שמעון בן לקיש, שאכן על דעת רב מאיר אין מפגלים בחצי מתיר, רק הסיבה היא על דעת ראשונה הוא עושה. עונה הגמרא, איידא דתנא רישא פיגול וחייבים עליו כרת, תנא מסיפא פסול ואין בו כרת. עונה הגמרא, אין ראיה לרב שמעון בן לקיש מהמשנה שלנו. המשנה היא באמת אליבא דרבנן. ובמשנה כשכתוב מחשבה כתקנה, הכוונה מחשבת פיגול. ומחשבה שלא כתקנה, הכוונה היא מחשבת פסול, או חוץ למקומו, או באמת שלא לשמה. מה יקרה אם הוא היה שותק? גם כן היה אותו דין, פסול ואין בו כרת. כי לפי דעת רבנן אין אומרים על דעת ראשונה. אז למה לא אמרנו את החידוש היה יותר גדול בשתיקה, אלא דיברנו על שלא כתקנן במחשבת חוץ למקומו, מחשבת שלא לשמה. כי מכיוון שברישא רציתי לומר בדווקא מחשבת פסול חידוש גדול, שאם המתנה הראשונה הייתה במחשבת פיגול, והמתנה השנייה הייתה במחשבת פסול, חוץ למקומו, חוץ לזמנו, הדין הוא שמחשבה כזאת איננה עירוב מחשבות, ולמה? כי המתנה הראשונה היא המחפרת. אז אגב הרישה, השתמשתי גם בסיפה בביטוי שלא כתקנו, אבל האמת היא שגם אם הוא היה עושה את זה בשתיקה, כיוון שלפי רבנן לא אומרים על דעת ראשונה, אז זה היה פסול ואין בו כרת. אם ככה משנה לי בדרבנן, אז אין לי הוכחה לרב שמעון בן לקיש שהמחלוקת של רבי וחכמים זה האם מפגלים בחצי מתיר לפי כולה על מלוא, וכל הנידון הוא האם על דעת ראשונה עושה או לא, אלא אפשר להישאר שבאמת המחלוקת של רבי וחכמים זה מפגלים בחצי מתיר. ראיה לרב שמעון בן לקיש לא מצאנו.